צריך קודם לדון בעצם העניין, מה בדיוק מחייב אותנו, למה בדיוק אנחנו צריכים לשים חילזון, לקחת את הצבע דווקא מחילזון, מה המקור לזה, לראות מתוך הסוגיות מאיפה הדברים עולים. בתורה כתוב, הם נתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. מה פירוש המילה תחלת? אז יש כאלה שרוצים להעמיד בזה מחלוקת בראשונים בין הרש"י לרמב״ם. רש"י תמיד מפרש, כשרש"י אומר את המילה תחלת, הוא מפרש כל פעם צמר צבוע בדם חילזון. אז יש כאלה שרוצים לומר שלדעת רש"י זה הפירוש של המילה תחלת. תחלת זה לא שם של גוון, אלא שם של סוג של צמר שהוא צבוע בדם חילזון. אם למשל יהיה צמר צבוע ממה שהגמרא אומרת שזה צבע דומה לתחלת מקל אילן, אז זה לא קוראים לדבר הזה תחלת. ככה יש כאלה שרוצים להגיד בדעת רש"י. לדעתי זה דבר לא מוכרח בכלל. רש"י לא בא לפרש, כשרש"י אומר תחלת צמר צבוע בדם חילזון, רש"י לא בא לפרש ביאורי מילים. הוא אומר, כשהתורה אומרת לעשות במשכן תחלת, לעשות בציצית תחלת, אז הוא אומר, מה צריכים לעשות? מה ההלכה שכתובה פה? לא מה פירוש המילה. וברמב״ם זה כתוב מפורש אחרת. ברמב״ם כתוב, תחלת, האמור בתורה בכל מקום, זהו צמר הצבוע כפתוח שבכוחל, ותחלת, האמורה בציצית, אומר הרמב״ם, זה מצביעה ידועה, שאחר כך הוא מעריך, הוא מסביר, שלוקחים את זה מהחילזון, אבל השם המילה תחלת זה שם של גוון, מה שבעברית קוראים תחלת. זה ברמב"ם ברור, בדעת רש"י יש מקום לדיונים. בעצם מאיפה זה עולה בדברי חז"ל? בגמרא מוזכר יותר בדרך רמז העניין הזה, הגמרא לא כותבת מפורש שתחלת חייבים לצבוע דווקא מחילזון. זה כתוב שקל אילן פסול, כתוב שהקדוש ברוך הוא, כתוב על ציצית, אני השם שהבחנתי במצרים בין טיפה של תחלת, בין טיפה של בחור לטיפה של נער של בחור, אני מבחין גם בין תחלת לקל אילן, ועתיד להיפרע ממי ששם תחלת בגדו ואומר קל אילן הוא, ויש גמרות שתחלת אינה ניקחת אלא מן המומחה, בגלל חשש, הגמרא יש לה צד להגיד שזה בגלל חשש שזה מגיע מקל אילן. זה ברור בגמרא שקל אילן פסול. גם הגמרא אומרת, כשהגמרא מדברת על החילזון, היא מתארת אותו, אז היא אומרת, היא מתארת את החילזון, חילזון זה, גופו דומה לים, בריתו גופו דומה לדג, בריתו דומה, גופו דומה לים, בריתו כמין דג, ועולה מן הים אחת ל-70 שנה, ובדמו צובעים תכלת. שם זה לא כתוב מפורש שדבר אחר פסול, אבל גם כן זה משמעות. המקום שכתוב בצורה הכי מפורשת זה בתוספתא. בתוספתא, גם בתוספתא במנוחס וגם במסכת ציצית, אז בתוספתא שם זה יותר מפורש. בתוספתא במנוחס מדובר על גבי התחלת של מקדש. התחלת של מקדש, גם במקדש הדין בבגדי כהונה שצריך לעשות תחלת. ועל זה כתוב בתוספתא, יש שם פרק, בפרק תשיעי, בתוספתא במנוחס, אז יש שם פרק שלם שהוא מפרש על כל הדברים שיש במקדש, כל הקורבנות, כל דבר כתוב מאיפה לוקחים אותו. אלים ממואב, יש כל דבר מביאים אותם מובחר, והתוספתא מעריכה על כל דבר מאיזה סוג בדיוק צריך להביא, גם דברים שממש רק עניין לכתחילה, כמו אלים ממואב, אם אין מביאים במקום אחר, אבל תוספת המעריכה ומפרטת על כל דבר ודבר במקדש, מאיפה לוקחים אותו. למשל, מלח זו מלח סדומית, ואם אין לו מלח סדומית, יביא מלח אסטרוקנית. כשהיא מגיעה לנושא של תחלת, אז כתוב ככה, תחלת אין כשרה אלא מן החילזון. שלא מן החילזון, פסולה. אז זה המקור הכי מבוסס, הכי מפורש. שם כתוב בצורה מפורשת שדבר שלא לא חילזון זה פסול לצביעת תחלת. שם אמנם מדובר לגבי תחלת של משכן, אבל באמת זה אותו דבר. כשאנחנו נורים תחלת, הם נורים על הכל בין מקדש. יש כאלה שמעלים צד שאולי במקדש ברמב״ם יוצא יותר שיכול להיות שבמקדש לא יצטרכו תחילת, ואז קשה עליו, לא יצטרכו דווקא מחיל הזון, ואז קשה עליו באמת מה תוספת. אבל אין מי שאומר שתחילת של מקדש יש לה דין יותר חמור מתחילת של ציצית. בתחילת של ציצית, של מקדש כתוב התוספת, ועודם תחילת של ציצית, זה בעצם גם לשון של התוספת של מסכת ציצית, גם כן אותו דבר. תחילת אין קשרה אלא מן החיל הזון, שלא מן החילזון, פסולה. אחר כך ממשיכים, שני תולעת, מתולעת שבערים, שלא מתולעת שבערים, פסולה. כל דבר שם מפרטים. עכשיו, יוצא לנו ככה, שהמקור שלנו לפסול דבר אחר, זה מהתוספת הזאת, שכתוב שם שדבר שהוא לא חילזון, זה פסול. עכשיו, לכאורה, אז אם ככה נבוא ונגיד, שאין אפשר לקחת כל חילזון בעולם ולצבע איתו. הבעיה הראשונה שפשוט אי אפשר. אין עוד חילזונות בעולם חוץ מהמשפחה הזאת של הארגמונים שאפשר לצבוע איתם תחילת. יש את האנטינה שהרב הרצוג גאלה אותו כאפשרות, זה אמנם נותן איזשהו חומר כחול, אבל זה חומר שאי אפשר לצבע איתו. אז חוץ ממה שבעצם אין לנו מקור מהתוספת לפסול שום חילזון אחר, כי ברור שמילה חילזון, זה בעצם מה שאנחנו קוראים חילזון. החילזון זה לא מילה מלשון הקודש. חילזון זה מילה מארמית, ויש אותה, זה מילה שיש לו, משמשת עד היום בערבית גם. ביד רמה בסנדרין, הוא מביא, כשהוא מדבר על, הגמרא שם מדברת על חילזון שעולה בערים, אז שם המחלוקת בראשונים, האם הכוונה שם לחילזון של תחלת, היד רמה אומר שבדי לא הכוונה לחילזון של תחלת, הוא לא נמצא בערים, וזה חילזון של יבשה. זאת אומרת, יש, השם חילזון משמש גם לחילזונות שאנחנו קוראים חילזונות ביבשה, לכל המשפחה הזאת של הרכיחות שיש להם קונחייה, אנחנו קוראים לזה חילזון, כמו שחילזון בשפה ערבית. אז ממילא, כשאנחנו מוצאים דבר שהוא חילזון, והוא נותן גוון כחול, אז לכאורה יש כאן ראיה מהתוספתא, אם התוספתא אומרת שהבא מן החילזון, אין קשרה אלא מן החילזון, שלא מן החילזון פסולה. אז אם יש משהו שהוא חילזון, אז זה ודאי קשר. אלא אם כן, יש צד להגיד שהדבר הזה לא שימש בזמנם, וחזל לא ידעו מהקיום שלו. אם נמצא באמת שיש איזה משהו חדש, שהוא גילו אותו רק בימינו, וחזל לא ידעו מהשימוש שלו, אז נוכל להתחיל לדון. האם דברי חזל פה, התוספת המתייחסת לזה, או לא, אבל אם נמצא משהו שאנחנו נדע שהוא שימש בזמן חזל, ואנחנו יודעים שהוא, ונדע גם שהוא נותן את אותו גוון של התחלת, אז לכאורה זה ברור פה בתוספתא שזה יהיה התחלת כשרה. זה נקודה אחת. יש גם עוד גמרא במסכת מנחות, בדף מ"ג, שם הגמרא מדברת שתחלת אינה ניקחת אלא מן המומחה. למה? כתוב, תחלת אין לה בדיקה, כיוון שאי אפשר לבדוק את זה, אי אפשר לדעת אם זה תחלת או לא תחלת, אז מותר לקנות את זה רק מאדם נאמן, שבאמת לקח את זה מתחלת, מחילזון. אז שואלת הגמרא, תחלת אין לה בדיקה? הרי הגמרא מעריכה שמה, יש איזושהי צורה לבדוק, מביאים מים משיבולים, מה שם מעריכה בדיוק איך עושים, מרגליים, בני 40 יום, ושורים את זה, ואז יש צורה לבדוק אם זה באמת תחלת אמיתית או לא, ואז אם שורים את זה בצורה הזאת של הגמרא, וזה לא יורד, סימן שזה תחלת. אז מה הבעיה לקנות מאדם לא נאמן? כך שואלת הגמרא. אז הגמרא מתרצת שמה שכתוב אין לה בדיקה, לא הכוונה שאין לה בדיקה שאולי זה קל לאילן, אלא אולי זה מצביעה שהיא לא קשרה. הגמרא מביאה דוגמה של כשבמהלך הצביעה עשו צביעה שלא לשמה, הוציאו לטעום את הצמר, לראות שהצבע הוא טוב, אז טעמו את היורה, ומהצביעה הזאת היא, אז הצביעה הזאת פסולה, ויש חשש שהבן אדם לא נאמן ימכור לנו צמר מהחוטים מצמר כזה, שהוא צבוע שלא לשמה, לכן אי אפשר לבדוק את זה. עכשיו שואלת הגמרא שם, הגמרא שם מביאה שם שתי צורות של בדיקה. צורה אחת עם מי רגליים ועם מים של טלטן, לפי רש"י. ויש שם עוד צורה של חומץ של שעורים, עם עוד כמה פרטים, שגם זה צורה שאפשר לבדוק. ואז שואלת הגמרא שאלה. היה סיפור, בזמן, זה בסוף תקופת המוראים, מר ממשכה, הייתי תחלת בשני די רב החי. הביאו תחלת בזמן רב החי. רב החי היה בסוף תקופת המוראים, או יש כאלה שאומרים שהיה מתחילת רבנן סבוראי. הביאו אז תחלת, ורצו לבדוק את זה. רצו לבדוק את זה, אז בעשו את הבדיקה הראשונה שכתובה בגמרא, ובאמת ראו שנפרד המראה, זה באמת לא החזיק. הפריד חזותי, אז רצו, ואחר כך רצו, בדקו בבדיקה השנייה של מה שהגמרא מביאה של, של, של חומץ שעורים, ובבדיקה השנייה זה הצליח, זה נהיה אפילו יותר טוב. אז רצו לפסול את זה. רצו לפסול את זה, כי בבדיקה הראשונה זה לא עמד. ואז אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שזה תחלת. אומרת הגמרא, אמר לו, אמר לו רב החי, אלא, לא תחלת ולא קל לאילני? אמר לו, זה לא יכול להיות. אם זה היה קל לאילן, זה היה צריך לרדת בבדיקה, בשתי הבדיקות. אם זה תחלת, זה היה צריך לעמוד בשתי הבדיקות. זה לא יכול להיות שזה פסול, התחלת הזאת. אם זה היה קל לאילן, זה היה חייב לרדת בשתי הבדיקות. איך זה יכול להיות שזה עמד? אז יש כאן משהו שבעצם לא מסתדר. יש לנו שתי כללים, ששתיהם אומרים שתחלת יורדת וקל לאילן נשאר. סליחה, הפוך, שתחלת נשארת, מחזיקה מעמד, וקל לאילן הוא יורד, ובבדיקה אחת ירד, בבדיקה אחת זה עמד. מה אנחנו היינו אומרים, אם מגיע כזה? יש לנו שתי נתונים ברורים. אני הייתי אומר שזה לא תחלת ולא קל לאילן. מה הוא שואל? אלא, לא תחלת ולא קל לאילן? כן, זה לא תחלת ולא קל לאילן. זה משהו שלישי. מה כל כך לא מובן פה? הרי כל אלה שלא הולכים עם תחלת היום, מה הם אומרים? שזה לא תחלת וזה לא קל לאילן. יש כזאת, יש אופציה שלישית. זה לא חייב להיות כל דבר שזה או תחלת או קל לאילן. אז באמת זה עומד, בבדיקה אחת זה עומד, בבדיקה שנייה זה לא עומד. מהלשון שלו וגם מהדין שהוא מוציא, רואים בצורה ברורה שהגמרא היה לה ברור שלא ייתכן, אין מצב כזה, מתוך המידע שהיה בעולם, יש שתי דברים שנותנים את הגוון הזה, אם זה שתיהם באותו גוון, יש גוון אחד שהוא הגוון של הקל לאילן ושל התחלת, ואם זה או תחלת או קל לאילן. אז אם אנחנו נמצא היום, בלי קשר עכשיו לדון על הארגמון, לפני שאנחנו דנים על הארגמון, אם נמצא משהו שהוא בגוון של קל לאילן, אז יש לנו על זה גמרא כמעט מפורשת, שלא ייתכן שזה לא תחלת ולא קל לאילן. זה או תחלת או קל לאילן. אז יש לנו שתי אפשרויות להגיד, או שנגיד שזה קל לאילן, או שנגיד שזה תחלת. עכשיו, מה זה קל לאילן? אנחנו צריכים לדעת מה זה קל לאילן, גם בשביל לדעת שזה באמת לא קל לאילן, וגם בשביל לדעת את הגוון, שאנחנו, ההוכחות שלנו מבוססות בעצם על זה שאנחנו יודעים את הגוון המדויק. אם לא נדע גוון, אז אולי באמת התחלת היא בצבע שהוא שונה לגמרי מהקל לאילן. התחלת שלנו, התחלת של הארגמון, זה בצבע שונה לגמרי, ואז לא קשה כלום. באמת לא היה לגמרא, לא היה, אין אפשרות שלישית, אבל הארגמון הוא לא שייך לא לאפשרות הזאת ולא לאפשרות הזאת, זה פשוט זה בצבע אחר. אז אנחנו צריכים לדעת קודם כל מה זה קל לאילן. אז בראשונים כתוב, יש באורוך יש רשימה ארוכה של ראשונים, זה דבר מוסכם אצל כולם, ברמם כתוב איסטיס, בראשונים האחרים יש צמח שנקרא אינדיגו. אינדיגו זה בעצם שם של חומר, שיוצא גם מצמח, של הצמח קוראים על שם החומר הזה. האינדיגו זה חומר ידוע בעולם כבר אלפי שנים, והאורך מביא שקל אילן זה אינדיגו. יש כאלה שרוצים להגיד שהאורך מתכוון לשם של גוון, אבל זה לא ייתכן, כי דבר ראשון, האינדיגו כשם של גוון, אני חושב שזה משהו מאוד מאוחר ומצר, אבל גם באורך עצמו מוכח ככה, שהוא לא מתכוון בתור שם של גוון, האורך מביא שם את הסדרה של הדברים שכתובים בגמרא על קל אילן, אחד מהם, יש גמרא בבבא קמא, גמרא בתחילת הגויז אל עצים, הגמרא אומרת, איך יש מקרה של שינוי, שאחד עושה שינוי בצמר, שהוא שינוי לא חוזר. אם אחד צובע צמר, הגמרא מחפשת שאחד יצבע צמר וזה יהיה שינוי שלא חוזר. אז הגמרא אומרת, צביעה היא חוזרת, אפשר להעביר את זה עם סממנים, הגמרא אומרת, אפשר להעביר את זה על ידי צפון. אומרת הגמרא, בקל אילן זה לא עבר. יש חומר שנקרא קל אילן, שזה חומר חזק, זה אי אפשר להעביר אותו, וזה שינוי שלא מתבטל. זה המקרה שהגמרא מוצאת. האורך, כשהוא מדבר על קל אילן, אחת הדוגמאות שלו על קל אילן, הוא אומר, קל אילן, הוא מביא את הגמרא הזאת, הוא מסביר מה זה הקל אילן הזה, אינדיגו. הגמרא שם אין לה שום התייחסות בכלל לגוון, זה לא משנה אם זה אדום או כחול או צהוב או ירוק. הנושא שם זה צבע שלא עובר. לא ייתכן שהאורך בא להסביר את זה עם המילה אינדיגו. ברור שהוא מתכוון לשם של חומר, שחומר ידוע, שחומר נקרא אינדיגו, אנחנו יודעים אותו היום. וגם מה שהרמה אומר, איסטיס, גם כן, האיסטיס נותנת גם כן את אותו חומר שנקרא אינדיגו, שזה חומר ששימש לצביעה בעולם עד לפני, עד שהומצא אינדיגו הסינתטי, עד לפני 50 או 100 שנה, אני לא יודע כמה זמן בדיוק. זה היה חומר שהוא משמש בכל מקום, ממנו צבעו את הג'ינסים. אז מילה אנחנו יצאנו שאנחנו, כיוון שאנחנו יודעים מה זה קל אילן, ואנחנו יודעים מהגמרות שקל אילן יש לו סגולות דומות מאוד לתחלת, שמבחינת הגוון זה משהו שאין מכיר בו אלא השם. הגמרא אומרת שמי שמטיל קל אילן מבגדו, אז הקדוש ברוך הוא, שהוא הבחין במצרים בין טיפה של בחור לטיפה שאינו של בחור, הוא ידע להבחין את זה. זאת אומרת שמבחינת המראה הוא שווה לגמרי. וגם מבחינת החוזק שלו, הגמרא אומרת שיש בדיקות מאוד מיוחדות, איך אפשר להבדיל ביניהם. הגמרא, לפעמים זה כן מצליח, לפעמים זה לא מצליח, הגמרא שם מתרצת בסוף, יש מקרים שזה לא מצליח בבדיקה, ואז צריך לעשות בדיקה אחרת. יש להם גם דמיון כימי מאוד מאוד דומה. יש עוד נקודה, שאנחנו, גם בלי הגמרות, סתם בתור, במציאות בעולם המדע, לא ידוע על עוד חומרים של לצביעת הריגים בתקופה העתיקה. חומרים, גם היום, לא ידוע על חומרים טבעיים לצביעת הריגים, חוץ מתחלת והחילזון, לא ידוע על שום חומר. גם בגמרה, לא מוזכר שום דבר בצבע הזה, בגמרה מוכח שאין עוד דבר בצבע הזה. רק התחלת והחילזון, וגם היום אנחנו יודעים רק על התחלת והחילזון הארגמון כקוצים. החילזון הארגמון כקוצים, החומר שלו הוא בדיוק החומר של קל אילן, חוץ מנקודה אחת, שזה בעצם צורת ההבחנה שאפשר לבדוק במעבדה, שהדבר הוא צבוע בארגמון כקוצים ולא בקל אילן, יש חומר מסוים שנקרא ברום, שהוא נמצא לו בחילזון באחוזים מאוד קטנים, שהחומר הזה משפיע, הוא לא משפיע על הצבע, אולי יש מקום להגיד שאולי זה הסיבה להבדל בבדיקה של הגמרא, ויותר מסתבר שהסיבה להבדל בבדיקה של הגמרא, יש הרי הגמרא אומרת שיש איזשהו הבדל בין תחלת לקל אילן, זה לא בדיוק אותו דבר. מה שמסתבר שההבדל ביניהם, ש... בחילזון, צורת הצביעה שאנחנו משתמשים בה היום, היא על ידי כל מיני חומרים כימיים, שמפרקים את ה... צריכים, כשיוצא הצבע, שיוצא מהגוף של החילזון, הוא בא במגע עם החמצן, אז הוא מתייבש, מתחמצן, ואי אפשר, והוא כבר לא נמס במים, אי אפשר לצבע איתו. מה שקורה, שצריכים לקחת חומרים כימיים ולהמיס אותו. את התהליך הזה, זה תהליך שכבר מתואר אצל ההיסטוריונים הקדומים, היוונים, הם היו עושים את זה בתהליך מאוד ארוך, של בישול איטי במשך שבוע, 10 ימים, והתהליך הזה, הוא נעזר באמת ברקב של הבשר של החילזון, הוא עוזר, כשלוקחים את הצבע מהחילזון, שמים את זה ביחד עם הבשר שלו, נשאר תמיד חתיכות של בשר, והריקבון של זה, הוא מסייע לתהליך של הפירוק שלו. יכול להיות שבקל אילן, התהליך הזה היה הרבה פחות איכותי, בגלל שלא היה את הדבר הזה, וממילא, התהליך הזה לא היה מוצלח כל כך, ולכן הצביעה לא הייתה כל כך איכותית כמו בהתחלת. מכל מקום, יש לנו כאן ידיעה מהגמרות, גם מהתוספתא וגם מהגמרא, שדבר שהוא נותן לנו את הגוון של קל אילן, ועכשיו שאנחנו יודעים מהו הגוון של קל אילן, אנחנו יודעים מה זה קל אילן, אנחנו יודעים אז מה הגוון שלו, אז אם יש לנו, אנחנו מוצאים חילזון, ששמו חילזון, דבר ששמו חילזון, שנותן בדיוק את הגוון הזה, עם אותה איכות של הקל אילן, אז אנחנו יודעים שזה התחלת של התורה. ויש עוד סימנים, שכתובים בגמרא בכל מיני מקומות, הגמרא אומרת, כל מיני, יוצאים כל מיני כללים מהגמרא, סימנים, כל מיני סימנים מהגמרא, מהו לדעת ממצא, מה החילזון. לפני שנגיע, יש סימנים מפורשים בגמרא, וזה אני אגע אחר כך. לפני כן יש את הגמרא בשבס. הגמרא בשבס אומרת על הצד חילזון והפוצו. אז הגמרא אומרת ש... כתוב שהוא חייב אחת, הוא שואל את הגמרא למה לא חייב משום שהוא מוציא את הדם, מפרק, שהוא מפרק ממנו את הדם. אז אומרת הגמרא ש... שזה, הוא לא רוצה את ה... הוא לא רוצה... הגמרא לא שואלת מצד שהוא מוציא את הדם, הגמרא שואלת מצד שזה הורג אותו. כשמוציאים מהחילזון את הדם, אז החילזון מת גם. שזה בעצם לא דבר מוכרח, לא כל בריאה שמוציאים מן הדם המתה. זה המציאות בחילזון. ברגע שמוציאים ממנו את הדם, אז הוא מת. ובאמת יש כאן נקודה יותר מחודשת, רבנותם הרי, רבנותם שם שואל, מה, למה הגמרא שואלת רק מצד זה שהורגים את החילזון? למה הגמרא לא שואלת מצד זה שמוציאים דם? להוציא דם, כולם יודעים שבשבת אסור להוציא דם גם. גם הוצאת דם נקראת חובל בשבת. אז למה הגמרא שואלת רק מצד שהוא מת? אומר רבנותם, בגלל שדם חילזון שעומד לצביעה, זה לא דם החיות שלו, זה דם שהוא אגור, דם מפקד פקיד. זה אדם שאגור בתוך מקום מסוים שזה לא אדם, זה לא אדם אחיות. ממילא לא חייבים על הוצאת הדם הזאת, לא חייבים משום מפרק. אבל בכל אופן, הגמרא אומרת, למה לא חייבים על זה שהחילזון מת? הורגים את החילזון עכשיו. אומרת הגמרא, הוא לא רוצה את זה. למה הוא לא רוצה? בגלל שכל זמן שהוא חי, זה יותר טוב לו, כדי שהצבע יהיה יותר טוב. התופעה הזאת מוזכרת גם אצל חכמי הגויים שמתארים את תהליך הפציעה של החילזון בזמנם. אז הם מתארים שצריכים להזדרז הפציעה. או השאלה היא, בזמנם לא עשו, גם היום, לא מוציאים ומיד צובעים. עושים כמויות גדולות ואז צריכים להזדרז לעשות את זה לפני שהחילזון מת. לפעמים מוצאים, אחרי שפוצאים את החילזון, צריך להוציא עוד קצת. צריך להספיק לעשות את הכל לפני שהוא מת, כי אחרי שהוא מת, אז הוא מפריש איזה חומר, זה אנחנו יודעים היום, הגמרא לא מתואר בדיוק מה הסיבה. אנחנו יודעים היום שהוא מפריש איזשהו חומר, שהורס את הצבע, הוא מתחיל תהליך שהורס את הצבע, ואומרת, זה מה שהגמרא אומרת, שהצבע כבר לא יוצא צלול, לא יוצא מוצלח, לא יוצא צלול, יש לו שתי גרסאות. אז גם התהליך הזה, הפרטים האלה בדיוק מתאימים לחילזון הזה. יש עוד סימנים ידועים שכולם יודעים. יש את הגמרא במגילה, שהגמרא אומרת שזבולון אמר לקדוש ברוך הוא, שלאחי נתת שדות ערים, שדות, כרמים, לי לא נתת נחלה טובה, ואז הוא אמר לו, לך נתתי את החילזון. אז רואים שהחילזון נמצא בחלקו של זבולון. דבר ידוע, בברכה של זבולון, כתוב ספוני תמוני חול, חזל דורשים, שזה ספוני זה חילזון. דיינו שהחילזון, המיקום שלו נמצא באזור נחלת זבולון. כמו שאנחנו רואים, החילזון הזה, זה לא באים להביא את זה כראיה, זה רק שזה פשוט, זה מסתדר עם כל, זה לא יכול להיות ראיה, כי יש הרבה חילזונות שנמצאים באזור הזה. זה... החילזונות האלה, הסוג הזה, הם חיים באזורים של באזורים סלעיים בים, שזה אזור נחלת זבולון בארץ ישראל, וכמו שהגמרא אומרת בשבס, שנבוזרדן השאיר בארץ ישראל קורמים וליוגבים, אלו ציידי חילזון שמסולמות של צור, מלבנון ועד חיפה. שהחילזון זה האזור שלו, שמה נמצא החילזון. בדיוק כמו שאנחנו רואים החילזון, הגמון כקוצים, וגם בנביא ביחזקאל, מוזכר, מדבר שם על צור, שם הוא כתוב שתכלת וארגמן מאיי אלישע היה מחסך. הם היו מחסים את הספינות שלהם בתכלת וארגמן שהם מגיעים מאיי אלישע. מה זה איי אלישע? אומר התרגום יונתן שאיי אלישע זה איטליה. איטליה בגמרא נקראת איטליה של יוון. זה בדיוק, עד היום גם כן אנחנו, שם זה המקום, המקור הגדול למציאות של חלזונות, שם לוקחים את רוב החלזונות שצובעים איתם את התכלת של ציצית. גם לשון הפסוק, ספוני תמוני חול, זה משהו תקוע בחול, שהוא תמון בחול, זה גם כן מתאים לחלזון הזה. זה חלזון שהוא עומד כל הזמן על הקרקע, יש חלזונות שמצפים בים. זה לא סימן כל כך, יש הרבה חזונות כאלה, אבל זה מסתדר וזה מתאים. עכשיו יש את הגמרא, יש סימני הגמרא במנוחס, טוב, זה נגיע עוד מעט. למעשה, הנושא הזה הוא לא נושא חדש. זה נושא שכבר כתבו עליו בספרות היהודית, חוץ ממה שכתבו עליו בספרות של אומות העולם, גם בספרות היהודית זה נושא שכבר מוזכר הרבה, היה לפני 400 שנה ספר של רבי אברהם הרופא, של תא הגיבורים, ספר שמדבר על הלכות של המקדש, ספר שהתוספות יום טוב מציין עליו, היה כנראה נחשב בזמנם. והוא גם כן, הוא כותב מה זה, מדבר מה פירוש המילה, יש שם איזה מילה לועזית, קוראים לה בלטה, הוא אומר, מה פירוש המילה בלטה? זה רמס הים שנקרא פורפורה, והוא חילזון שצובעים בו התכלת. ואחריו, הזכירו את זה עוד כמה מגדולי חכמי ישראל, יש את חבס יויר, יש לו ספר מקור חיים, ספר מקור חיים של חבס יויר, כתוב שמה, שם הוא בא להגיד, הוא מדבר מה הצבע, אז הוא כותב שהתחלת, הדם חילזון שצובעים בו תחלת, אינו בלוי, בלוי זה כחול. כן? הוא אומר שזה לא בלוי, רק צבע פורפר, שנעשה מדם דג שנקרא הדג פורפר. הוא אומר שהדם של זה, זה דם בצבע סגול. וזה באמת, הדם שיוצא מהחילזונות הארגמון, באמת יוצא בצבע סגול. ובמהלך התהליך הוא אחר כך משתנה הצבע שלו והוא על ידי התהליך של שמפרקים אותו ואז הוא עומד או בשמש או באור ואז הוא נהיה כחול. גם ביבץ, היבץ הוא מעתיק את, הוא כותב שמדבר על מה שהרמה אומר שהחילזון בים המלח, אז הרבה מאחורינים מתחבטים מה זה, מה רמה אומר שהחילזון נמצא בים המלח. הוא כותב שלא ייתכן, הרי בכל דברי חכמי אומות העולם, מה שחכמי אומות העולם כתבו, שזה נמצא באזור צור, זה נראה שהוא לוקח בבירור שמה שהחילזון שעליו חכמי אומות העולם מדברים, זה החילזון של תחלת. למעשה ההוכחה מחכמי אומות העולם היא הוכחה חזקה מאוד. התחלת זה לא היה איזה צבע יהודי. התכלת זה חומר מאוד חשוב, כמו שזהב זה חומר בינלאומי. גם התכלת זה היה חומר מאוד חשוב בעולם. הגמרא זה כתוב גם בתנ״ך, מוזכר אצל אחשוורוש ואצל צור ואצל אלישע. כולם היו משתמשים בתכלת, עד כששלמה המלך שהוא שולח, מחפש מומחים להתעסק בתכלת, הוא שולח לחירי המלך צור שיביא לו מומחים בתכלת, שמתעסקים בתכלת. שם היו עיקר המומחים, כמו שידוע בעולם, שבצור שם זה, זה מרכז התעשייה שלך, זאת אומרת, שם זה עיקר הצייד שלהם. גם ב, גם ב, ב, במגילת אסתר, שם רואים שאחשוורוש גם כן השתמש בתכלת, רואים שזה, זה היה חומר חשוב גם, גם אצל אומות העולם. גם אצל נבוזרדן, בגמור בשבת, הגמור מביאה שנבוזרדן השאיר בארץ ישראל, לקורמים וליוגבים שיצאו דוכל זונות. בגמור בעירובין, שם זה ראה מאוד חזקה, הגמור בעירובין אומרת שמוצא תכלת בשוק, אז גמרא דנה, אם הוא יכול לסמוך על זה בשביל לשים את זה בציצית, להטיל בציצית, בטילית שלו. אמרת הגמרא שיש בזה, יש בזה חשש, לא, אולי זה לא, אולי זה לא נצבע לשמו. אמרת הגמרא, אם זה הוא מוצא חוטים שזורים, שזורים ומופסקים, חוטים חתוכים שזורים, אז זה ודאי שזה חוטים בשביל ציצית. רואים שיש, יש סטנדרט, יש דבר מצוי שעושים תכלת, לא בשביל ציצית. גם בעצם בתורה כבר יש מקום להניח שזה כתוב, שאפשר להוציא את זה משם, למרות שם זה לא ראה כל כך ברורה, שמשה רבינו אומר לעם ישראל להביא תכלת בנדבה, שמביאים לו משכן, מביאים תכלת בארגמן, מאיפה יש להם תכלת? אז יש במדרש ש... יש מדרש פסיקתא זוטרא, לקח טוב, מדרש לקח טוב, אומר, וכל איש אשר ינמצא איתו תכלת וארגמן, אומר, מלמד שהיה להם ממצרים כל מיני צבעונים הללו. וגם אצל, כתוב אצל יעקב, שהוא הוריד כשהוא שלח את הבנים שלו ליוסף, אז הוא שלח להם, קחו מזמרת הארץ, אומר המדרש, במדרש רבה, שהוא שלח להם חילזון. דיינו שהדברים האלה היו חשובים גם אצל הגויים. למה אני מקדים את כל זה? כי עכשיו כשאנחנו נראה שחכמי אומות העולם, חמישה, יש, ידוע לנו בכל אופן חל, חמש מחכמי אומות העולם שכותבים תיאורים מלאים, לא כולם כותבים תיאורים מלאים, חלקם כותבים תיאורים מלאים, חלקם מזכירים בקצרה, על החילזון שצובעים בו תכלת. וכולם מתארים את החילזון הזה בפרוטרוט. יש לו, החילזון הזה גדל עליו טבעות, כל שנה נוסף בו טבעת, ובדיוק באיזה תאריכים אפשר לצוד אותו, ו... ואיפה הוא יכול לחיות, במים מלוכים ולא במים מתוקים, ומה מקומות הגידול שלו, ומה הצורה שלו, יש לו איזה צינור ש... ש... מתארים אותו ממש בפרוטרוט, כל... כמה מינים בתוך החילזון, ש... בתוך חילזון הארגמון מפורטים שם, והם כותבים שצבועים זה צבע שהם מכנים אותו בשם, ויש ספר ש... של פליניוס, הוא כותב, הוא מכנה אותו בשם קונחיליה. הקונחיליה הזה, יש מתרגמים שמתרגמים את זה מפורש, את המילה קונחיליה לתכלת. וגם אם לא נסתמך על הראייה הזאת שמתרגמים, כמובן שתרגמו לפי מה שנראה בסברה, אבל זה בעצם זה... הם מתארים שתי צבעים. יש צבע אדום, ויש עוד צבע שהוא צבע כהה, זה מפורש, אנחנו קודם צבע כהה. אנחנו גם כן רואים, אנחנו מוצאים את החילזון, אנחנו גם רואים בו שתי צבעים, שזה צבע אדום וצבע כחול. אז זה מוזר מאוד להגיד שהם מצאו איזשהו, הם מצאו איזשהו צבע שאנחנו לא מוצאים אותו, ואנחנו מוצאים איזה צבע שהם לא מצאו אותו. ואת הצבע הזה של התכלת, שאנחנו יודעים שהם השתמשו בו, אז אף אחד מהם לא... זה היה צבע מאוד נחשב אצלהם, מתארים אותו אפילו בשלל של המלחמות, זה מופיע בכתבים כמה היה מתחלת מארגמן. ואת הדבר הזה הם לא ראו צורך לתאר. זה דבר שלא לא ייתכן. זה נראה דבר ברור שהם השתמשו ב... יש גם מישהו שמזכיר בצורה מפורשת, הוא כותב את המילה ליבידום. ליבידום, התרגום שלו זה כחול. אבל הוא מדבר על הצבע של אדם, כלומר שהצבע של אדם היה כחול, ויש באמת גם היום, אנחנו מוצאים, הוא מדבר שיש כאלה שהצבע של אדם שלהם הוא כחול, ויש כאלה שהצבע של אדם שלהם יותר נוטה לאדום. גם היום אנחנו רואים את החלוקה הזאת בתוך החלזונות האלה בעצמם, יש כאלה שמלכתחילה הם יותר כחולים, יש כאלה שהם יותר אדומים. רק במהלך הצביעה כולם נהיים כחולים. מה שעולה לנו מזה, אם אנחנו רוצים להגיד שהחילזון של מה שחכמי אומות העולם מתארים, זה לא התכלת, אנחנו צריכים להניח בעצם מה שהרב הרצוג, הרב הרצוג בעצם מעלה את כל הצדדים האלה, הדברים האלה, כל הצדדים האלה היו לפניו, והוא אומר, הדבר שלא היה ידוע לו, זה הנקודה המרכזית, אני חושב שלא הייתה ידועה לו, הוא מזכיר שהוא לא ראה שאפשר להוציא מזה תחלת. זה נותן צבע סגול, הוא אומר, אולי אפשר, אבל במציאות הוא לא רואה. במילא, עיקר הראיות שעליהם אנחנו מתבססים, זה שאנחנו יודעים בבירור שזה נותן את הצבע בדיוק זהה לצבע של קל אילן. את הראיה הזאת לא הייתה לו. ולמרות זאת, הוא כותב שזה דבר מאוד מאוד לא מסתבר להניח שזה לא יהיה התחלת. אבל אומר את האפשרות, אולי אומות העולם השתמשו במשהו אחר ממה שישראל השתמשו. אבל כל זה הוא אומר כשהוא חושב שאפשר לצבע מזה סגול, ועם ישראל צבע בצבע כחול. אבל אין צד שהיה לעם ישראל היה חילזון כחול מסוים, והיה לאומות העולם חילזון כחול בדיוק באותו צבע, כל אחד הקפיד להשתמש דווקא אומות העולם לא ראו צורך להתייחס בכלל לחילזון הזה, וחכמי ישראל לא ראו צורך להתייחס לחילזון של אומות העולם, ולא יודע שהם כותבים לנו כל מיני דברים שמראים לנו שאין שום דבר אחר. ובדיוק שתיהם עם פרטים, שתי החילזונות האלה עם פרטים ממש שווים, גם אומות העולם, חכמי אומות העולם מתארים אותו שצריכים להזדרז בצביעה שלו, שלא ימות, וצריכים לטעום אותו. הגמרא אומרת שצריכים לטעום את במהלך הצביעה צריכים לטעום את החילזון, לטעום הכוונה, לטעום עם צמר, להטביל את הצמר, לראות אם הצבע טוב. הדבר הזה מאוד מסתבר לפי הדרך הצביעה שאנחנו יודעים היום, מה שעושים, שבמהלך הצביעה כשמפרקים את הדם, אז אנחנו לא רואים את הצבע שלו, אז הוא נהיה צהוב. ורק כשהצמר יוצא, אז האדם מכחיל. אז ממילא, כשבן אדם רוצה לבדוק אם אדם מוכן, אם הצבע כבר מוכן, הוא לא יכול לראות לפי היורה. צריך לטבול ולבדוק את זה. אז גם חכמות העולם מתארים תהליך כזה, וגם חכמי ישראל, כל התהליך שווה, ובדיוק באותו מקום ובאותו אזור, ומתארים תעשייה ענפה מאוד, שאנחנו יודעים שגם חז"ל כותבים על התעשייה באותו אזור, ולהגיד שזה שתי דברים, זה דבר שלא לא, לא מתקבל על הדעת, לא ייתכן.
אז באיזה שלב זה סגול?
השלב שזה סגול, כשזה יוצא מהחילזון, זה יוצא סגול, ואחר כך שמים בו את הסממנים, בגמרא כתוב שמטילים סממנים ביורה, ואז מבשלים אותו, ואז יוצא, ואז כשזה עומד באור, אז זה מאבד את הצבע האדום שלו, והוא נשאר רק כחול. אבל זה נהיה צהוב, זה נהיה צהוב, כשזה מפורק זה צהוב. ואחר כך כשזה לאט לאט חוזר, זה חוזר להתחמצן, זה חוזר להיות כחול. מי אמר שזה לא מתואר? אני לא יודע כל מילה שהם כותבים, צבעים, אני לא יודע מה התרגום שלה. אני לא יכול להגיד שכתוב. הם כותבים איזשהו תהליך ש... אני חושב שבתרגום שאני ראיתי היה כתוב ירוק, אבל ירוק זה צבע מאוד כללי, בתקופה הקדומה השתמשו בו, גם לצהוב קראו במילה הזאת.
אז אם הגוון של קל אילן מופיע גם בחכמים אומות העולם, או רק בחז"ל?
הזיהוי שהתכלת עם קל אילן?
התכלת לא הגוון של קל אילן, מופיע גם
בחז"ל? אני ראיתי שהרב הרצוג מביא שהמילה... שהמילה, אני לא יודע סתם, אני מדבר מה המילה קל אילן, הוא אומר שבשפה מסוימת קוראים לדבר הזה קלה, ואני חושב שהוא מביא שהם ידעו לזייף את צבעי החלזונות מחומרים צמחיים, אבל לא, הם לא משתמשים לזה במילה קל אילן. יש מישהו שכותב, או שם גם כן, אני לא מדבר על צביעה בצמר, הוא מדבר על צביעה של ציורים, ששם הוא כותב שאפשר מאינדיגו לצבע צבע כמו הפורפורה. הפורפורה זה החילזון שלנו. תכף נגיע לזה.
מה?
הדיו של הדיונון? הדיונון, אתה שואל לגבי השאלה שאני עמדתי שלא ייתכן שיהיה משהו שלישי? כל מה שלא ייתכן שיהיה משהו שלישי, בחז"ל בעצמם מבואר שיש עוד דברים, בספרי כתוב, אל תגיד, אני נותן לתוכה צבעונים וקל לאילן. יש, אפשר להגיע לצבע כחול מאוד חומרים, אבל אי אפשר לעשות את זה מחילזון. אם, וגם אי אפשר לעשות את זה באותו איכות של, של, של התחלת. הדיונון הוא לא באיכות של התחלת, הוא צבע שיורד בכביסה, וגם, וגם ה, הוא לא מחילזון. אנחנו צריכים לעשות פלפולים כדי להעמיד למה, זה, למה אפשר לקרוא למילה הזאת חילזון. אף אחד לא משתמש למילה, לבעל חי הזה בשם חילזון.
כתוב גופו דומה לים בצורתו לדג.
זה אנחנו צריכים להסביר, ודאי, אבל כתוב דבר ראשון חילזון. חילזון גופו דומה לים. הוא שואל איך יכול להיות שיש בעל חי שנקרא דיונון שנותן צבע כחול. זה לא קשה, כי הוא לא חילזון. כתוב בחז"ל שאין שום דבר שאפשר לעשות ממנו צבע כחול. אגב, הדיונון באמת זה דבר מאוד חדש, הצבע הזה. זה חומר מודרני שעושים את זה מחומרים כימיים בכלל. הדם של הדיונון הוא לא כל כך משמעותי בתהליך. הוא אפשר להשתמש בזה בדם של כל בעל חי בתהליך הזה. בתהליך שעושים ברדזין, הדם של הדם נשרף לגמרי. הוא משמש לתת איזה חומר לחומרים הכימיים שמוסיפים. שזה ודאי דבר שלא היה בזמן חז"ל, וחוץ מזה זה לא חילזון, בכלל חז"ל לא היו צריכים לפרט עליו, זה לא חילזון וזה לא באותה איכות, אף אחד לא יכול לטעות עם זה. הנקודה נוספת, שאנחנו יודעים בבירור שבזמנם צבעו בחילזון הזה, יש ערימות ענק של קונכיות שמוצאים באתרים ארכיאולוגיים, שאנחנו רואים את החילזון הזה, ויש מקומות שהחילזון הזה מופיע אפילו בנפרד, יש שלוש מיני חילזונות שמשמשים לצביעה, שתיים משמשים בעיקר לארגמן, והחילזון הזה, יש מקומות שזה עומד אפילו בנפרד, עמד בערימה נפרדת, וגם במקומות שזה לא עמד בנפרד, אנחנו רואים בצורה ברורה שנקבו אותם בדיוק מול המקום של בלוטת הצבע שלו. זה אומר שהשתמשו בו לצביעה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבארץ ישראל, בתקופה שלפני, אני לא יודע אם הארכיאולוגים יש להם סמכות לקבוע בדיוק את השנים, אבל אנחנו יודעים שבתקופה הקדומה בארץ ישראל, כשגרו בו אנשים, השתמשו פה בכמויות ענק של מיליוני חלזונות מהחלזונות האלה לצביעה. זה קצת, זה עוד יותר מקצין את האפשרות הזאת שלהגיד שהיה חילזון שהשתמשו בו רק אומות העולם, החילזון הזה, זה השתמשו בעם ישראל, ובחילזון שעם ישראל השתמשו אנחנו לא מוצאים שום דבר, רק בחילזון שאומות העולם השתמשו אנחנו מוצאים כמויות ענקיות, זה דבר שהוא מעלה גיחוך. זה לא ייתכן פשוט. גם אנחנו מוצאים, יש מצאו בעולם, זה לא מצאו באזור הזה, מצאו באזור סיביר, בדרך כלל צמר לא משתמר כל כך הרבה שנים, לכן לא מוצאים כל כך תגליות של צמר צבוע, אבל שם, בגלל הכפור שם, אז מצאו שם איזה הריג שהוא צבוע בצבע תכלת כמו שלנו, ובדקו אותו שהוא גם לא צמחי, הוא מחילזון. מחילזון הארגמון, זה נבדק בבדיקות מעבדה של מחילזון הארגמון, אז אנחנו רואים שצבעו כבר בחילזון הזה את הצבע הזה. זה עדיין, אפשר להגיד את ההנחה המופרכת הזאת שהיה תכלת שונה לאומות העולם, ואפשר גם להמשיך הלאה ולהגיד שגם היה זהב שונה לאומות העולם, וכל דבר אפשר, אולי זהב גם כן, הזהב שיש, ראיתי ליד הכותל, יש מנורה של מכון המקדש, אולי צריך לדון, אולי מי אמר שהזהב שלנו זה הזהב של אומות העולם. שמה? בעיה לשים אותו ודאי שאין, אבל לא מקיימים בזה מצווה. יכול להיות שלא מקיימים בזה מצווה. יכול להיות שאם באמת יש ידיעה ברורה שזה לא תכלת, אז לשים סתם צבע כחול בציצית, אז יש בזה בעיה של מפסידים בזה דעת הרמב״ם. שחונוך לא פוסק את זה, אבל יש כזו דעה בראשונים, דעת הרמב״ם ודעת רש"י, שהצבע של הציצית יהיה, שהצבע של החוטים יהיה בצבע הבגד. אבל זה לא נאמר באמת על חוטי התכלת שבציצית, זה נאמר רק על חוטי לבן. אבל אלה שעושים, כמו תוספות נגיד, שעושים שתי חוטים, אז הם מפסידים שלפי הרמב״ם והרייבד, יש להם חוט אחד שהוא כחול והוא לא לבן. מה זה? בטלית ירוקה, אפשר בצבע ירוק, אבל... נכון, בכל מיני צבעים, עם צבע הטלית אבל. אם הטלית היא ירוקה, אפשר ירוק, אם הטלית אדומה, אפשר אדום. אבל צריך שיהיה בצבע הטלית, וכיוון שהנוהג הוא שהציציות עם הטליתות הן לבנות, אז גם החוטים צריכים להיות לבנים. החוטים של הלבן, יש את החוטים שכנגד הלבן, יש את החוטים שכנגד התכלת. החוטים של הלבן צריכים להיות לבנים, למרות, השחונוך לא פסק את הדעה הזאת, אבל אני אומר שאם היינו יודעים שזה לא תכלת, אז לא... לשים את זה סתם בתור זכר לתכלת, אז אין טעם.
יש בעיה?
מה?
אבל אין בעיה.
בגמרא כתוב שגם אחד ששם קל אילן, אז הוא יוצא ידי חובת לבן. תודה. למעשה, אם אנחנו דנים בכלל, אם צריך חילזון מסוים, הוא שואל, אם נאמר שזה לא החילזון של התחלת. לכאורה, אם זה לא החילזון של התחלת, אמרתי שלא מקיים את המצווה. ולמעשה, אני לא יודע אם זה דבר ברור כל כך, בגלל ש... בכל אופן, יש מקום לדון שאין דין בכלל חילזון מסוים. לא כתוב, בתוספת לא כתוב חילזון מסוים, כתוב חילזון. אז בפשטות, לי נראה שכן הכוונה חילזון מסוים, שאין איזה דרשה שדורשים מזה שצריך משהו שמגיע מהים. שצריך חילזון או... זה סברה שחזל ידעו שצריך צבע איכותי מאוד. והצבע האיכותי הזה, אנחנו יודעים שהוא מגיע מהחילזון. זה מגיע מחילזון מסוים, זה לא מגיע מכל החילזונות. אבל אלה שאומרים שהחילזון הזה הוא לא החילזון של התחלת, אז באמת מוכח מהתוספתא שאין בעיה... שאין בעיה שאפשר לשים מכל חילזון. כי אם התוספתא אומרת, התחלת שלא מן החילזון, הבא מן החילזון כשרה, שלא מן החילזון פסולה, אין כשרה אלא מן החילזון, שלא מן החילזון פסולה, אז משמע שכוללת את כל החילזונות בכשרות. ואם הם אומרים שבאמת עם ישראל צבא בחילזון אחר, והתוספתא כוללת את כל החילזונות, אז מילא מוכר שכל חילזון כשר. אני אומר רק לפי אלה שאומרים שזה לא החילזון של עם ישראל, אבל זה לא צד הגיוני, אין כל כך טעם להתייחס. אי אפשר להביא מזה ראייה. במדרש כתוב שהתחלת נגנז. כנראה בגלל זה הפסיקו. דבר גנוז, אי אפשר לצבע איתו.
למה הוא נגנז?
מה זה? אלה שהתייחסו לפרפורה, הם ידעו את זה מהספרות, הם לא ראו אותו במציאות. הם לא הלכו וצבעו תכלת בבגדים שלהם. הם הכירו ספרים, והם ידעו שיש כזה בעל חי שנקרא פרפורה. אבל למעשה יכול להיות שזה לא נגנז לגמרי.
מה הכוונה נגנז?
נגנז, מה שנראה לי, אני לא יכול להגיד בצורה ברורה, מה שלי נראה, שכוונה שזה... צדו אותו הרבה, ודבר שצדים אותו הרבה, בסוף, אם אנחנו יודעים שצריכים בשביל כל ציצית, הם אומרים במפעל פה שצריכים 30 חלזונות, אז אם כל עם ישראל צובע, וגם הגויים צובעים, ויש מיליוני אנשים שמשתמשים בזה, אז צריך מיליארדים של חלזונות במשך השנים. זה דבר שהם צדים אותו הרבה, הוא מתמעט והולך. אז אחר כך היה קשה לתפוס אותו, זה לא אומר ש... שלא יכלת ללך בים ולראות במקרה אחד כזה, אבל לצוד כמויות שהן מספקות, בפרט שעם ישראל לא גר פה באזור. כלומר, התקופה שהתחלת נגנז, לאחרי שעם ישראל גלה מארץ ישראל. היו צריכים להביא לבבל. בתי הצבע פה, אני לא יודע כמה הם היו פעילים, זה תהליך שבאמת התקופה שהתחלת הופסקה, יש שם שלוש מאפיינים. א', שעם ישראל הפסיק להיות פה באזור, זה סוף תקופת האמוראים. ב' היה זה, בסוף תקופת האמוראים עדיין מוזכר בעצם הגמרא שהיה. מיד אחר כך, בתחילת תקופת רבן סבוראי או הגאונים, אז כבר בשילטס דרב אחוי, אז כבר מוזכר שאין. אז משהו באזור של התקופה הזאת, אז זה נעלם. ואז היה את הכיבוש הערבי בארץ ישראל, שיכול להיות שהם עשו פה חורבן, בתי הצבע פה נהרסו. ודבר שלישי, שזה ידוע שהיה גזרה, היה גזרה בגזרת המלכות של רומי, ששלטה באזור פה, שלא לצבוע בזה. שלושת הדברים האלה ביחד, ובנוסף לזה שהחילזון הזה התמעט מאוד, אז זה גרם לזה שכבר לא שייך, לא היה שייך לצבוע בזה. במשך השנים זה כבר, יכול להיות שאפילו אחרי 200 שנה זה חזר, אבל כבר לא יודעים מה זה. היום אנחנו, אחרי שבדקו באמצעים כימיים, שראו שאפשר להגיע לתוצאה הזאת של התכלת, אז גילינו שזה זה. אבל בעיקרון, אם אנחנו לא היינו, אם היינו צריכים לבדוק את זה בתהליך שצבו בזמן הגמרא, לא היה אפשר לגלות את זה. זה תהליך ארוך ומייגע, אי אפשר לדעת באמת איזה חומרים, באיזה חומרים צריכים להשתמש. לא שייך להתחיל לבדוק את כל בעלי החיים בעולם, את כל החזונות שבעולם, לבדוק בדיוק כל דבר באיזה, בכל חומר איך אפשר להוציא מזה כחול. לא היה גזרה לישראל. מלכות רומי לא גזרה גזרה לישראל. הפוך, יש כאלה שאומרים שהגזרה האלה לא הייתה לשים איזה חוט אחד בציצית. המלכות רומי זה היה גזרה, כל מי שילך עם זה היה גזרה משום כבוד המלכות. רק בית המלוכה, זה היה גזרה בעיקר התייחסה להרגמן, אבל מוזכר שם גם החילזון של התכלת. זה גזרה סתם משום כבוד המלכות, רק המלכים הולכים עם הבגד הזה. מה? אתה אומר, אתה מתפעל במוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו, מה קרה שפתאום חזרנו? יש תהליך שאמור להגיע באיזשהו שלב, נכון? לפני ביאת המשיח צריך שיהיה חילזון, צריך לבנות בית המקדש. אבל יש את הסימנים של הגמרא. בגמרא כתוב על החילזון. חילזון זה, גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ובדמו צובעים תכלת, ועולה מן הים 50 שנה, ובדמו צובעים תכלת, לפיכך דמיו יקרים. אז מה, איך אנחנו מסבירים את כל הסדר של הגמרא? באמת החלק הזה, הראשון של הגמרא, זה באמת סימן מאוד יפה בחילזון הזה. גופו דומה לדג, החילזון הזה, גופו דומה לדג. ראיתי פה תמונות. שרוצה, אפשר לראות שהצורה שלו מאוד מזכירה הצורה של דג. אפשר להעביר את זה. למה דג? תמיד את זה ככה. מה? כן, דומה לדג, הכוונה שיש לו איזה הזכרה לדג. יש בגמרא בנידה כתוב, סנדל דומה לדג, לדג של ים. אומר האורוך, אז שם ברש"י כתוב הסבר אחר, אבל באורוך כתוב, דומה לדג, הכוונה שהוא צר מלמעלה ומתרחב ונהיה צר. הדומה שכתוב בגמרא, זה לא חייב להיות שזה משהו שמי שרואה אותו מתבלבל ומחפש את הסנפירים שלו. זה משהו שמזכיר, כשאנחנו מסתכלים על כל החלזונות, נראה תמונות של כמויות של חלזונות, נראה שאין איזה שום קשר לדג. כשאנחנו רואים את החלזון הזה, אנחנו יכולים להבין את צורה של דג.
תוספת לכאורה היא סותרת, לא?
למה?
תוספת אומרת שכל חלזון, וכתוב שדווקא בנחלת זבולון.
בגמרא? מה? בגמרא כתוב איפה נמצא החלזון? באמת, באמת יש רק חלזון אחד. אולי המציאות היא שיש רק אחד. אני אומר ש... בתוספת המוכח שאין עוד חילזון פסול שמשמש לצביעה. באמת אין. באמת יש רק חילזון אחד שהוא קשר את חד, או אחד או שתיים, לא משנה, יכול להיות ששתיים קשרים. אבל אין הרבה חילזונות שקשרים שאפשר לצבוע עליהם את חד. במציאות אי אפשר, אתה תיקח חילזון בים, לא תצליח להוציא ממנו את החומר הזה. זה חומר מאוד מאוד נדיר בטבע. סתם החומר הכחול הוא חומר מאוד נדיר בטבע. לא, יש פרחים כחולים, אבל לחומר לצביעה, לצביעת בדים בצבע כחול, זה חומר שכמעט לא קיים. היום יש חומרים סינתטיים, אבל בחומרים הטבעיים זה כמעט לא קיים. בוודאי לא חומרים כאלה חזקים, חומר כזה חזק זה שהוא מצוין גם בחזל וגם אצל חכמי אומות העולם הקדומים מציינים שתי החומרים האלה כחומרים מאוד מאוד חזקים, וגם היום זה החומרים הטבעיים הכי חזקים שידוע ידועים לצביעת בדים. מה זה?
תלוי איך אתה רוקח אותם, אם אתה יכול לרקוח.
לא כל חומר אפשר לרקוח אותם, תקח דם ותרקח אותם. את החומרים האלה אפשר לרקוח בצורה כזאת שהם נהיים מאוד מאוד חזקים. חומרים אחרים אי אפשר. זה תלוי בשיטת הצביעה, אבל לא כל החומרים נתפסים בכלל בשיטת הצביעה הזאת. עכשיו, מה עם החלק של הגופות דומה לים? אז הגופות דומה לים, יש בזה... יש כמה אפשרות להסביר את זה. נלך קודם כל איך שהרמב״ם, הרמב״ם נוקט שגופו דומה לים, הכוונה לצבע שלו. הצבע שלו הוא צבע של ים. מה הצבע של ים? זה פשטות, הכוונה כחול. הגוף של החילזון הזה לא כחול. אז מה שאנחנו אומרים, יש לחילזון הזה מה?
הצבע של ים הוא לא כחול.
ירוק.
לא, תוציא
כשאנחנו אומרים על צבע של ים, הכוונה, אין בכלל צבעים בעולם, הכל זה רק בעיניים שלנו. אנחנו אומרים על מה שאנחנו רואים. כשחזל אומרים צבע של ים, הכוונה, מה שאנחנו רואים את הים. הים הוא בצבע כחול, בגלל שיש שם השתקפות של הרקיע. זה הצבע שלו. החילזון הזה, בעיקרון, אם הוא... נעמיד אותו מחוץ למים, מוצאים אותו מהמים, מעמידים אותו לייבוש, הוא נהיה לבן לגמרי, הקונכייה שלו. אבל כשהוא בים, אז הוא לא עומד בצורה שלו הנקייה, גדל עליו ירוקת. וכשהוא נראה בצבע של בצבע של כל הקרקעית שמתחתיו, גדלה גם עליו, הוא כמו חלק מהסלעים שהוא נמצא ביניהם. והירוקת הזאת היא זה מאוד מצוי שבצבע ירוק, לא תמיד זה ירוק, יש לפעמים שבאמת זה צבעים אחרים. אבל צבע ירוק זה באמת, יש במדרש כתוב שים דומה לעשבים, וים נקרא גם דומה לירוק. אז זה גם כן מובן שחז"ל יקראו גופו דומה לים על צבע ירוק. יש כאן בדף הזה שעברתי פה, יש שם גם תמונות של כל מיני חלזונות עם ירוקת עליהם. כל מיני סוגים של ירוקת, יש כל מיני נטיות. יש מקומות שבאמת גם נוטה לכחול, אבל זה באמת מיעוט. רוב מה שמצוי מאוד זה החלזונות שיש להם ירוקת, שהוא בצבע ירקרק. ויש באמת גם חלזונות שיש להם כל מיני צבעים אחרים, יש גם בצבע חום גם. אבל הם אלה בדרך כלל נמצאים בקרבת החוף, הם גם בדרך כלל מאבדים את הצורה שלהם, גדלים עליהם כל מיני בעלי חיים שהם כמו סלעים, שגדלים עליהם כל מיני דברים, והם מאבדים את אין להם את הצבע של הים. כשהם נמצאים נקיים, בדרך כלל הם ירוקים. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש כאלה שרוצים להסביר גופו דומה לים, באמת ים, המאפיין שלו, מה שמצאנו אותו, זה לא רק בקשר לצבע שלו, בתורה... מה שמוזכר ים, אני לא חושב שמוזכר בכלל בקשר לצבע שלו. מוזכר בדרך כלל בקשר לגלים שלו. בגמור במנוחס, הוא מדבר על שתחילס דמי לים, שמזכיר את הים, שם הכוונה לצבע. כשמדבר גם מה מדברת על החילזון של גופו דמי לים, זה לא חייב להיות שהכוונה לצבע. יכול להיות שיש לו איזושהי צורה גלית כזאת, זה פחות ניכר בתמונות, זה יותר ניכר במציאות, שיש לו צורה גלית שמזכיר גלים של ים, יש כאלה שרוצים להסביר את זה ככה. אבל אני חושב שגם האפשרות להעמיד אותו מצד הירוק, זו אפשרות מאוד סבירה. ובאמת, מישהו הראה לי, יש איזה ספר של רבו של אחידו, שהיה רבי אליעזר נחום, אחידו מכנה אותו פה קדוש. הוא כותב על, יש רש צירליור, שהוא כותב שתחלת, סתם, על הצבע של תחלת, שתחלת זה ירוק, אז ירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק, ירוק גרין, הוא קורא לזה וירד. אז הוא אומר שזה לא ייתכן, ותחלת זה הרי בלוי, זה לא... אומר, ואפשר שהוא מתכוון על צבע של החילזון, שהוא ירוק, ירוק וירד, דיינו, מה שאנחנו קוראים ירוק. הוא אומר, ונודע לו מסוד השם לרעב. זה, נהניתי לראות את זה, למרות שהוא... לא, הוא לא ראה את זה, הוא לא יודע את זה במציאות. כן? מה עם ה... יש כאלה שגם רוצים להסביר שדומה לים, הכוונה, שהרמב"ן כותב בפרשת בראשית שים ים נקרא קרקעית הים. אז דומה לים, רוצים להגיד שהכוונה לקרקעית הים. וקרקעית הים באמת, הוא תמיד נראה כמו הקרקע שלו. יש כאן בתמונות שעברתי פה, יש תמונה אחת באמת שרואים את זה בצורה ברורה, שכשהוא מצולם בתוך הים, כל הקרקעית ירוקה, והוא גם כן ביחד מחוסה איתה, הוא נראה ממש חלק ממנה. עכשיו, מה זה הולך עד ה-70 שנה? זה באמת סימן שכל אחד שמזכירים לו חילזון, השאלה הראשונה שקופצת לו, נו, הוא מצא אותם משהו שזה שעולה פעם ב-70 שנה? איך עקבו אחריו 70 שנה? אז באמת זו שאלה שצריכים לשאול אותה בלי קשר עכשיו לחילזון הזה. האם יש חילזון בעולם, מה קרה כשנגנז החילזון? באמת ראש כתוב שהחילזון נגנז, מה קרה? הוא נעלם והוא הפסיק לעלות אחת ה-70 שנה? או שהוא עדיין היה עולה אחת ה-70 שנה? להגיד שהוא עדיין עולה אחת ה-70 שנה ולא שמו לב, הוא היה מדי פעם ה-70 שנה יוצא, ואף אחד לא הבחין בתופעה הזאת. זה קשה להניח, אבל אם נניח את זה, אז אנחנו יכולים להניח את זה גם על החילזון הזה, שהוא גם כן יוצא ואף אחד לא רואה. אז זה לא מסתבר שהיה כזאת תופעה ואף אחד לא שם לב אליה. למרות שאין מעקבים באמת במשך 70 שנה, אבל זה נשמע תופעה מאוד מופלאה, שעולים פתאום חילזונות. אז אם נניח שכשנגנז החילזון, אז השתנה הטבע הזה, אז שוב אין בעיה, אז השתנה הטבע הזה, אז מי מרשה הטבע הזה חזר. אבל האפשרות הכי הגיונית שעולה אחת ה-70 שנה, לא הכוונה שיש כאן איזה, שהוא פתאום מטפס למים פעם ב-70 שנה, יוצא מהמים. הכוונה שפעם ב-70 שנה יש אפשרות קלה לצוד אותו, למרות שגם במשך ה-70 שנה אנחנו רואים שנבוזרדן השאיר אנשים, לא מסתבר שהוא השאיר אותם בשביל פעם ב-70 שנה לצודו. יש, גם בזמן חזל צעדו, תמיד הלכו עם תחלת, תמיד צעדו תחלת, במשכן הביאו תחלת. זה לא היה משהו שפעם ב-70 שנה רק צדים. רק שפעם ב-70 שנה יש אפשר באמת ריבוי מאוד גדול, כמו שהגרור מסביר על חרוב, כתוב שחרוב גדל פעם ב-70 שנה, אז הוא מסביר שיש לו התרבות גדולה, פעם, שהוא גומר להוציא פירותיו אחרי 70 שנה, אז הוא בסיס שלו. יכול להיות שגם פה יש אחת ל-70 שנה, יש איזה ריבוי גדול. אפשר להסביר כל מיני אפשרויות, אבל כל אפשרות שאנחנו נסביר, בלי להתייחס לחילזון הזה, מה שנסביר על גניזת החילזון שכתובה במדרש, לפי כל שיטה שהיא, גם נגיד שזה לא החילזון, אנחנו יכולים להגיד את זה גם אם זה החילזון. אם זה נעלם, אז הטבע הזה עבר, אז גם זה עבר. יש רדווז, שהרדווז אומר, בכלל אין לו בעיה, הרדווז אומר שהתופעה של העולה החדש לשנה זה תופעה אל-טבעית, זה לא תופעה טבעית של החילזון שפעם שני שנה יוצא, והוא אומר, זה משהו שקורה רק בזמן שבית המקדש קיים. ולפי זה באמת בכלל לא קשה כלום. אני חושב שעוד צריך להגיע לזה. מה סימני הרמב״ם? הרמב״ם אומר, והוא דג, דמו שחור כדיו, והוא נמצא בים המלח ומצוי. שלושת הדברים האלה, לכאורה לא מתקיימים בחילזון, רק מה? והוא דג, דג זה שם לכל בעל חי שחי במים, והראיה, אלף מאיפה הרמב״ם לוקח שהוא דג, זה לא כתוב בשום מדרש. ודבר שני, הרמב״ם באמת בספר המצווה, הרמב״ם מדבר על אכילת שרץ המים, הוא כותב שהאוכל דג שבים, אכל שרץ, הוא אומר על דג שבמים, חייבים משום שרץ המים, מערבב את המושגים, כל בריאה במים נקראת דג, נקראת דג. מה זה? מה? אתה צודק. אבל גם מהתורה עצמה אפשר להביא לזה ראיה. הורדו בדגת הים או באוף השמיים, לא מוזכר שם, אבל הורדו בשרצי המים, אז בזה הם לא ישלטו. התורה מתייחסת למילה דג, זה שם כולל לכל החיות שבים. וזה חייב להיות ככה, כי הרב אברהם בן הרמב״ם גם כן כותב, הוא כותב את הספר שלו בערבית גם כן, הוא כותב שם את המילה חילזון בערבית, והמילה חילזון בערבית היא לא, היא גם, זה החילזון שלנו. אז ודאי שהוא, הוא ודאי הבין שהחילזון זה איזשהו סוג של תולעת. ורשי באמת כותב, רשי גם כן כותב שהוא תולעת, ובמקום אחר הוא כותב שהוא כמין דג. זאת אומרת, דג זה שם ליצור שחי במים. זה לא קשה מהרמב״ם על הנקודה הזאת. החלק של בים המלח הוא מצוי, אז יש בפירוש רח לפסוחים, שהרח אומר על כתוב הגמור, יש לכנו לים המלח, אומר הרח לים הגדול. באמת הם מביאים שהרמב״ם בפירוש המשנה יש במכתבים שלו, שהוא כותב גם כן משהו שנוסעים ממצרים, לארץ ישראל דרך הים המלח, אבל כאן הוא עוד פעם יגיד שזה תרגום מערבית. באמת, באמת זה בתרגום הערבית, בערבית התרגום הוא בחר אל מלח, אם אני מעט נכון, ולכן יכול להיות שהרמב״ם נקט ים המלח, או סיבה אחרת, יכול להיות שבגלל שבכתבי אריסטו, הרמב״ם ראה את זה בכתבי אריסטו, והוא אומר שהוא יכול לחיות רק במים מלוחים, אני לא יודע מאיפה הרמב״ם לקח את זה, אבל בכל אופן, וזה ודאי שאנחנו כתוב בגמרא שזה נמצא בים הגדול, וזה מפורש במדרשים, בנחלת זבולון, ש... באמת יש שהיבט תמע מאוד על הרמב״ם, והוא ממש, ממש זועק על זה, איך יכול להיות שזה נמצא במלח. אבל הרבה מפרשי הרמב״ם רוצים להגיד שעוד לפני הנושא של החילזון הזה, שים המלח הכוונה לים הגדול. הנושא של דמו שחור כדיו, זה הרב הרצוג ראה את הרמב״ם הזה של דמו שחור כדיו כראיה לזיהוי של החילזון של המורקס, למרות שבאמת המורקס, הוא לא בצבע שחור כדיו. רק כשהרמב״ם מדבר שחור כדיו, יכול להיות איזה כמה פירושים, לפני שנתחיל עם הפירושים, מה המקור שלו לשחור כדיו? הרב הרצוג רואה את המקור שלו מכתבי אריסטו, שבכתבי אריסטו כתוב מלן, שהאדם של החילזון הוא בצבע מלן. מה זה מלן? אז באורוך יש פירוש המילה מלן, יש שם שתי פירושים באורוך. באורוך כתוב מלן זה שחור כדיו, או, יש לנו פירוש אחר, דיו שחור. בתרגום של הרמב״ם, של האריסטו בערבית, מה שמופיע זה אסועד. שזה, הם לקחו את התרגום של אריסטו מלן לשחור כדיו. ומילא משם הרמב״ם לקח את השחור כדיו. ובאמת כנראה שהכוונה של אריסטו לדיו שחור ולא לשחור כדיו. שזה דיו מאוד כהה, גם לאינדיגו, בלטינית קוראים מלן אינדיקום, שזה גם כן דיו שחור. שזה באמת, זה אותו צבע כמו האדם של האכילה של המורקס. ויכול, מה שיכול להיות ההסבר ברמב״ם של השחור כדיו, זה שיכול להיות שהרמב״ם קורא שחור לכל הדברים הקיים. גם על תחלת הרמב״ם קורא לזה שחור, למרות שזה מאוד בהיר. הוא אומר, זה שחור יותר חזק, יותר קרוב לדיו. אני כתבתי על זה קצת בתוך החוברת, אני כבר צריך לסיים, אז אני יכול להרחיב בזה. בעזרת השם נזכה לראות את כל עם ישראל מקיים את המצווה כתיקונה.